סוד כזה, סוסי וסליטה, סוד כל הקהל הקדוש הזה. אנחנו יודעים שיום הכיפורים אסור בית... אנחנו יודעים שיום הכיפורים אסור במלאכה כמו שבת, מחלוקת מלאכת הוצאה, ורוב הפוסקים סוברים שגם מלאכת הוצאה, קופים בשעה מלאכות ודאי, יום הכיפורים אסור בכל מלאכה כמו שבת, ונוסף על כך יום הכיפורים אסור גם באכילה ובשתייה. יש חקירה של שער המלך. בשבת יש דין שאם עושים שתי מלאכות, אז חייב שתיים. למשל, הוא בפעולה אחת זומר וצריך להעצים, הדוגמה בגמרא, שחייב גם משום זורע וגם משום קוצר, אז הוא חייב שתי חטאות, חילוק מלאכות לשבת. לעומת זה, ביום טוב אם עשה שתי מלאכות, בשבת זה נוגע לגבי שוגג, במזיד זה לא נוגע, כי אי אפשר לסכול אותו יותר מפעם אחת. ביום טוב להפך זה נוגע לגבי מזיד, אם עשה שתי מלאכות ויתרו בו אסור היום לזרוע ולקצור, הוא עשה שתי מלאכות, אז אין חילוק מלאכות ביום טוב, אומרת הגמרא, חייב רק מלכות אחת, לא שתי מלכויות. שוגג לא שייך ביום טוב, כי אין קורבן חטאת ביום טוב. דן השער המלך, מה יהיה ביום הכיפורים? ביום הכיפורים זה נוגע גם בנוגע למזיד, בנוגע למלכות, וגם בנוגע לשוגג, בנוגע לחטאת. האם יום הכיפורים הוא כמו שבת מבחינה זו, או כמו יום טוב מבחינה זו? אז יש מי שכתב שיום הכיפורים כמו שבת, היות ויש בו חטאת כמו שבת, אז יש לו הדינים כמו שבת. ואני רציתי לומר, אם מותר סברה, למה יום הכיפורים לא יהיה בזה כמו שבת. יש להיין מה הטעם של הדבר, שחילוק מלאכות לשבת ואין חילוק מלאכות ליום הכיפור, אלא יום טוב. לכאורה הפשט הוא שבשבת השביתה שלנו זכר למעשה בראשית. השם בחוכמה יסד ארץ, עשה כל דבר לפי הצורך, בעשות לרוח משקל ומים תיקן במידה, אומר הפסוק. כשעושים דבר בחוכמה יש לו כל מלאכה חשיבות בפני עצמה. לעומת זה, ביום טוב השביתה שלנו היא רק זכר ליציאת מצרים. במצרים הייתה עבודת פרח, לפרוח את היהודים, לא עבודה יצרנית. בנו ערים שראשון ראשון פתאום בולעו, ראשון ראשון מתרוסס, נתנו מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים, כי כל העבודה במצרים לא הייתה יצרנית, אלא רק חס ושלום לפרוח את עם ישראל. כשעושים כך אין חשיבות אם היהודי קוצר או גוזז או טובע או הורג, העיקר שיעבוד. אז לכן אין חילוק מלאכות ליום טוב. אם זה נכון הסברה הזאת, אז יום הכיפורים הוא מבחינה זו כמו יום טוב, כי השביתה שלנו ביום הכיפורים היא זכר ליציאת מצרים, היא לא זכר למעשה בראשית. אז אם זה נכון הסברה הזאת, אז יום הכיפורים יהיה כמו יום טוב מבחינה זו, לא כמו שבת. אבל יש נקודה אחרת שמעלה הרוגת שובר, לא ראיתי את הדברים בפנים, אני אומר רק על פי קלישני, שהוא אומר שיש חילוק בין שבת ויום הכיפורים בנקודה אחרת. הוא אומר ששבת, כל רגע זה שבת, מתחילת ברגע ראשון של שבת זה שבת, ברגע שני של שבת אסור לכתוב ואסור להדליק וכן הלאה. יום הכיפורים זה לא כך. יום הכיפורים הוא כולו יחידה אחת, מערב עד ערב. אז כל היום הכיפורים הוא יחידה אחת. זה לא אלף יחידות זמן או הרבה יותר מאלף. יום הכיפורים הוא כולו יחידה אחת. מהי נפקא מינה? הוא רוצה לומר שאם אדם חילל יום הכיפורים, אז כבר בשאר היום אין כבר איסור דאורייתא. זה הכל יחידה אחת. כתבתי ביום הכיפורים, אז כבר כתבתי ביום הכיפורים. לכתוב עוד שתי אותיות זה לא מוסיף כלום. בשבת כל רגע הוא שבת בפני עצמו. ביום הכיפורים הכל יחידה אחת. מעין זה אומר גם הבניין ציון. והנפקמינה למעשה, אנחנו הרי לא נכתוב במזיד ביום הכיפורים או מלאכה אחרת, אבל הנפקמינה למעשה יולדת, מותר לה לאכול עד שלוש מעט לעט מהלידה, חולה עם עברי באמצע יום הכיפורים, אבל ניקח יולדת, עד שלוש מעט לעט, אם לא מרגישה את עבודת שבעה מעט לעט, נניח שילדה בשבעה בתשרי, בעשר בבוקר, אז מותר לה לאכול ביום הכיפורים עד עשר בבוקר. עכשיו, אם אחרי זה היא תאכל, אז לדעת הרוגת שופר אין לה איסור דאורייתא אם היא תאכל, כי יום הכיפורים הוא כולה יחידה אחת, מערב עד ערב. אז אם אכלה עד עשר בבוקר, אז מדאורייתא יכולה להמשיך לאכול, מתרבון מסתום לא, אבל מדאורייתא הייתה יכולה להמשיך לאכול שער היום. לולי דבריו, הייתי אומר שאפילו לפי מה שהוא אומר, היה אפשר לחלק את יום הכיפורים לשני זמנים, כי בגמרא יש לימוד מיוחד על עינוי ואיסור מלאכה בליל יום הכיפורים, ולימוד מיוחד עד היום. אז נגיד שהיא ילדה בליל זין בתשרי, בעשר בערב, אז תוכל לאכול עד עלות השחר ביום הכיפורים, אבל לא אחרי עלות השחר ביום הכיפורים. אבל הרוגת שבא כמנהל לא מחלק את יום הכיפורים לשני זמנים, והבניין ציון גם כן. בניין ציון זה ארוך לנר. הבניין ציון גם כן לא מחלק את יום הכיפורים לשני זמנים. אז אם אכלה מקצת יום הכיפורים, אז כבר אין לה איסור לאכול שאר יום הכיפורים. צריך עיון, אני אמרתי שלא ראיתי את הדברים בפנים, האם לפי הרוגת שובר, אם עשה מלאכה אחת ביום הכיפורים, אם כבר כל המלאכות אין לו איסור דאורייתא, או רק אותה מלאכה שעשו, אם מצד הסברה שאין חילוק מלאכות, אולי נאמר שאם עשה מלאכה אחת, כבר כל המלאכות לא יהיה לו איסור לעשות, אבל צריך עיון בסברה הזאת, אם זה נכון או לא. אבל יש מחלוקת בין הבבלי והירושלמי. המשנה מונה את העינויים של יום הכיפורים, אסור באכילה ובשתייה ורחצה ושיחה וכן הלאה. אז הבבלי אומר שיש חמישה עינויים, יש חמישה פסוקים וחמישה עינויים. אז שואל הבבלי, הרי יש שישה. אומר הבבלי שאכילה ושתייה נחשב לאחד. הירושלמי אומר אחד, הירושלמי אומר שרחיצה זה לא מהחשבון. את הטעם של הירושלמי לא הבנתי, אבל כך אומר הירושלמי שרחיצה זה לא מהחשבון. זאת אומרת שלפי הבבלי אכילה ושתייה נחשב לעינוי אחד, ולפי הירושלמי אכילה נחשב עינוי לחוד ושתייה עינוי לחוד. חשבתי מה יהיה נפקא מינה במחלוקת הזאת. כמובן מסתום נפסוק כמו הבבלי, אבל מה תהיה נפקא מינה במחלוקת הזאת בין הבבלי והירושלמי? לומר שאכילה ושתייה יצטרפו זה עם זה, שאם אכל חצי שיעור ושתה חצי שיעור זה יצטרף, זה אי אפשר לומר. זה מפורש שאכילה ושתייה לא מצטרפים זה עם זה. אבל אולי לגבי היסוד של הרוגת שובר יהיה נפקא מינה, שאם אכל חצי היום זה לא יתיר לו לשתות חצי היום. לפי הירושלמי שזה שני דברים נפרדים, אז אכילה לא מתירה שתייה. לפי הבבלי שזה הכל עינוי אחד, אז אם אכל חצי היום יוכל מדאורייתא לשתות בחצי השני של היום. ולפי הירושלמי לא, אולי בזה תהיה נפקא מינה במה שהמחלוקת הזאת בין הבבלי והירושלמי. הסתפקתי עוד, אולי נפקא מינה אם מישהו נשבע שלא יאכל, האם מותר לו לשתות או אסור לו לשתות. אם אנחנו רואים אכילה, אמנם זה תלוי קצת בלשון בני אדם, אם בלשון בני אדם שתייה בכלל אכילה או לא, או אולי במצוות אחרות שהתורה אסרה את האכילה עם השתייה בכלל או לא. למשל לגבי חמץ, לא יאכל חמץ, האם מדאורייתא השתייה בכלל אכילה או לא. אולי תהיה כאן מחלוקת. חשבתי עוד, האם שייך לומר שאדם יקבל עליו תוספת יום הכיפורים רק לגבי אכילה ולא לגבי שתייה? עכשיו אני רוצה להפסיק לאכול, עד הדלקת הנרות יש עוד 40 דקות עד השקיעה לפי מנהג ירושלים, לאכול אני מפסיק כעת, לשתות אני רוצה עוד לשתות, אם שייך לעשות דבר כזה. לפי הירושלמי, לפי הבבלי מסתום לא, לפי הירושלמי. אם כן, אז היה אפשר אולי לעשות קידוש אחר כך. הוא כבר קיבל עליו לא לאכול, אבל עושה קידוש ושוטה. אבל מסתבר שזה בלתי אפשרי. אבל חשבתי נפקא מינה, אמנם לא נפקא מינה מדאורייתא, אבל נפקא מינה מדרבנן. בתענית ציבור, אם מישהו אסור לו לאכול, אבל לשתות הוא חייב על פי פקודת הרופא, האם יוכל לומר ענינו? אם אנחנו רואים באכילה ושתייה עינוי אחד, אז היות הוא שותה, הוא לא יכול למעננו. אבל אם אנחנו רואים באכילה ושתייה שני עינויים נפרדים, אז הוא יוכל למעננו, שהשם יקבל ברצון את מה שאני מתענה מהשתייה, מהאכילה, לאכול, לשתות אני מוכרח, כי ככה רופא גזר, אבל על האכילה אני מתענה. יכול להיות, זה ייתכן, זה יהיה נפקא מן הדרבון בדין הזה. אגב, לפי הרמב״ם, הרמב״ם הרי לא סובר תוספת שבת מדאורייתא, אבל ביום הכיפורים הרמב״ם מחלק שתוספת עינוי זה מדאורייתא, לומדים מפסוק בתשעה לחודש בערב, אבל תוספת מלאכה זה לא מדאורייתא. כך בפשטות לומדים ברמב״ם. אז חשבתי מה הסברה בדבר הזה. אם זה עוד לא יום כיפור, למה אסור לי לאכול? אם זה יום כיפור, למה מותר לי לעשות מלאכה? מה הסברה בזה שתוספת עינוי תהיה מדאורייתא ותוספת מלאכה לא תהיה מדאורייתא? אולי הפשט הוא כך, שהרמב״ם מבין שתוספת זה לא סתם להוסיף עוד זמן. התורה אמרה תשבות כך וכך שעות, אני אומר עוד שעה או חצי שעה, אלא התורה אומרת שאת השביתה תעשה יותר יסודי. אם אני מוסיף עוד שעה שאני לא אוכל, אז הצום יותר קשה. בין אם אני מוסיף לפני הצום, אז כל היום יותר קשה לי, וגם אם אני מוסיף בסוף היום, אז גם כן, אז הצום יותר קשה. אבל בשביתה ממלאכה, מה שאני שובת לפני שקיעת השמש, לא מפריע לנו שום דבר לשביתה שאחרי שקיעת השמש, ולהפך. אז בשביתה ממלאכה אין עניין של תוספת. רק בשביתה מאכילה, וזה שייך עניין של תוספת יום הכיפורים, לפי שיטת הרמב״ם. כל פעם הזכרנו שאכילה ושתייה לא מצטרפים. שאם אדם אוכל, למשל חולה שצריך לאכול, אז וגם לשתות, אז יכול לאכול ומיד אחרי זה לשתות. בין שתייה לשתייה ובין אכילה לאכילה, אם הוא צריך לאכול לשיעורים, אז צריך הפסק. אבל בין אכילה לשתייה או בין שתייה לאכילה לא צריך הפסק, כי אכילה ושתייה לא מצטרפים. יש חריג ששתייה ואכילה כן מצטרפים. הגמרא אומרת שציר שעל גבי הירק מצטרף לירק. זאת אומרת, אם יש לו שלושת רבעי כחוטבת של ירק, והוא טבל את זה בציר, ומוסיף עוד רבע כחוטבת, אז יהיה חייב. אז אני רוצה לומר כאן, שמה הפשט לדבר הזה? זה לא הפשט שיש כאן ביטול ברוב או משהו כזה. ביום הכיפורים ביטול ברוב או תפל בעיקר או איך שנקרא זה לא שייך. אסור ללכת לעינוי יום הכיפורים עם לומדס. למה? צריך להיות לומדן, אבל צריך לדעת איך ליישם את הלומדס. ביום הכיפורים כתוב כי כל הנפש אשר לא תעונה. אז הכל תלוי אם הנפש מתענה או לא. ביטול ברוב או שאר לומדס, שנגיד הקורקבן לא יודע מזה, הקורקבן הוא לא למדן. היה לי חבר שבשם אברהם, מי שיודע יידיש, קורקבן זה ביידיש מוגן, אז הוא סומך בעיקר על המוגן אברהם, אבל הקורקבן הוא לא למדן. אז אם הגמרא אומרת שציר שעל גבי הירק מצטרף לשיעור ביום הכיפורים, פירושו שהוא פועל פעולה על הקיבה, לא פעולה של שתייה אלא פעולה של אכילה. כשאדם שותה ציר בפני עצמו, אז אם זה בכלל ראוי לשתייה, זה נושא לחוד, אז זה פועל פעולה של שתייה, לא פעולה של אכילה. אבל כשהוא על גבי הירק, הוא פועל פעולה של אכילה, לא פעולה של שתייה. כך מוכרחים לומר, שלכן זה נקרא הנפש אשר לא תעונה, הנפש כבר לא מעונה. היה אפשר לומר שזה דווקא בציר, מפני שציר לפי הרמב״ם כל שאר נוזלים שלא משבעה משקים שהתורה קרא להם משקים לגבי הכשר, אז לפי הרמב״ם אין להם תומת משקים בכלל, וגם לא תומת אוכלים, זה לא אוכל ולא משקה, אז לכן הוא נגרר אחרי הירק. אבל הרעבד חולק על הרמב״ם. הרעבד סבר שציר יש לו דין של אוכל, ואף על פי כן הוא נגרר לעניין תומה, ובכל זאת ביום הכיפורים הוא משקה, ובכל זאת הוא נגרר אחרי האוכל. הרב באמת פסק שזה לאו דווקא ציר שעל גבי הירק. אם חולה ביום הכיפורים טבל את הביסקוויט שלו בתי, אז התי שעל הביסקוויט יצטרף לשיעור של כחוטבת של ביסקוויט. זה משקה שבא לתקן את האוכל, אז הוא פועל פעולת אוכל, הוא לא פועל פעולת משקה, כך לכאורה צריך לומר. יש נידון במשנה ברורה, יש לנו הרי הלכה בשבת שאסור לשחות משקים מתוך האוכל, להוציא מענבים מיץ ענבים זה חיוב דאורייתא, להוציא מתפוזים מיץ תפוזים זה איסור דרבנן. אסור לשחות פירות בשבת, לפרק משקה מתוך האוכל. הבית יוסף אומר, זה סעיף אולי הכי קצר בשבילך, הוא מותר לשחות לימנש, שלימון מותר לשחות. אבל המשלבור מתווכח עם זה ואומר שזה היה בזמן הבית יוסף, שלא ייצרו מיץ לימון בכמויות. אבל היום מייצרים למאות ולאלפים, אז אסור לשחות מיץ לימון לפי דעתו. נדמה לי שהספרדים לא פוסקים, כך פוסקים על פי הבית יוסף. אבל המשנה הברורה סובר שאסור לשחות לימנש בימינו. אומר המשנה ברורה, אם מישהו בכל זאת רוצה לשתות תה עם מיץ לימון, אז יש לו עצה, יכול לשחות לתוך הסוכר, סוכר זה אוכל, זה לא משקה, ומשקה הבא לאוכל דינו כאוכל, לא כמשקה, ואחר כך את הסוכר ישים לתוך התה, באופן שאין איסור מצד בישול, באופן שהתה לא חם כל כך שיהיה כאן איסור מצד בישול, אז הוא שוחט את הלימון לתוך הסוכר, ואת הסוכר ישים לתוך התה. והחזון איש חולק על זה, ואומר שהיות ודעתו לשים את זה בסוף בתוך התה, אז הוא לא ייצר כאן אוכל, הוא ייצר כאן משקה. נכון שכרגע הוא ייצר אוכל, אבל הרי הסוף הוא, שזה יהיה משקה. אז לכן החזון איש אמר שזה מותר רק באופן שיוכל את רוב הסוכר הזה, ואת המיעוט שנשאר אם ירצה יכניס לתוך התה, אבל אחרת יהיה אסור לדעת החזון איש. וחשבתי שלפי מה שדיברנו כעת, שאני שוחט אוכל לתוך משקה, אז הוא באמת עושה מציאות של אוכל, הוא פועל על הקיבה פעולה של אוכל, אז אפשר להבין מאוד מה שהמשנה ברורה אומר. כרגע שחטתי לימון לתוך הסוכר, אם מישהו ייקח את זה ויאכל ביום הכיפורים הוא חייב משום אכילה, לא משום שתייה. אז זאת אומרת שבפועל ייצרתי אוכל, אחר כך אני ממיס את הסוכר בתה, כמו שאת שאר הסוכר מותר לי להמיס בתה, אז גם את זה מותר לי להמיס בתה, אבל אני כרגע ייצרתי אוכל ולא ייצרתי משקה, וזה כדי להבין את סברת המשנה ברורה. אבל מצד שני, נדמה לי שמדברי רש"י יש למצוא ראיה לחזון איש, אולי יש חולקים על רש"י. מרש"י נראה שאם אדם יסחט ענבים לתוך קדירה ריקנית, ודעתו עוד להשתמש במיץ הזה לא בשביל שתייה, אלא בשביל לשים את זה לאיזה תבשיל מקפה של ענבים, איזה תבשיל או הוגה או משהו שצריכה יין בתוכה, אז הוא יהיה פטור, כי הוא ייצר אוכל, הוא לא ייצר משקה. אז, אבל הרי מה יהיה אם מישהו ייקח את המיץ הזה, מישהו אולי שלא שמע מה בעל הבית רוצה לעשות וישתה את זה ביום הכיפורים, ועדיין יהיה חייב משום שתייה, הקורקבן שלו לא יודע מה חשב בעל הבית, הוא פעל, הוא יצר משקה, ובכל זאת רש"י סובר שיהיה פתור כי הוא ייצר אוכל. זאת אומרת שלא הולכים לפי שלב הביניים, אלא הולכים לפי התחנה הסופית, שיות ובסוף הוא עומד לייצר מזה אוכל, אז יש לזה שם של אוכל ולא שם של משקה. אז יש מקום לסברת החזון איש נגד סברת המשנה ברורה. אולי המשנה ברורה יגיד שחולקים על רש"י בזה, לא כולם מסכימים בזה עם רש"י, אבל לפי רש"י לכאורה יש מקום דווקא לסברת החזון איש. בפסחים בדף למד גימל עמוד בית יש דיון בגמרא, האם משקים מבלה בלי או מפקד פקידי. כלומר, אם אני רואה את מיץ הענבים שבתוך הענב, האם אני רואה אותו כבלוע בבשר הענב, ורק הוא נהיה משקה רק אחרי שאני סוחט אותו, או שאני רואה אותו כפיקדון בתוך הענף. יש לי כאן חבית קטנה שמכילה כמות מסוימת של מיץ ענבים. אם אני אומר שזה מבלבלי, אז בסחיטה אני מייצר את המיץ. אם אני אומר שזה מפקד פקידי, אני לא מייצר, אני רק מוציא אותו ממקום שהוא היה. היה כבר מיץ ענבים, הוא רק היה עטוף בזג. אז עכשיו אני פותח את הזג ומוציא מתוכו את המיץ, אבל זה כפותח בקבוק ומוציא מתוכו את היין, שזה ודאי לא מלאכה בשבת. אז אומר הישועות יעקב, שמה שמועיל לחשוב שאני אשים את זה בתוך אוכל, זה אם נאמר שמפקד פקידי, אז עדיין שמבלבלי, אז בתוך הענב זה היה אוכל, אלא כשאני שוחט אני עושה מזה משקה. אבל אם דעתי שישאר אוכל, אז ישאר אוכל, לא יצרתי משקה. אבל אם אנחנו אומרים שמבלבלי, אז לא יעזור שדעתי לעשות מזה אוכל, כרגע זה משקה, אז ייצרתי משקה, לא, או יותר נכון לא ייצרתי, אלא רק הוצאתי את המשקה ממקום שיבלוע. אלא בדעתי מה יהיה אם באמת לפי שיטת רש"י ראובן שחט את המיץ הזה לתוך קדרה על מנת לשים אותו בעוגה, ואחר כך בא שמעון, או אפילו ראובן בעצמו נמלח, רואה שחסר לו יין לקידוש, רוצה לעשות את זה קידוש על המיץ הזה. האם נגיד שהיות וזה אוכל אי אפשר לעשות את זה קידוש? או לא, הוא יכול לעשות קידוש. אז יכול להיות שזה יהיה תלוי בסוגיה של עתי דיבור ובטל דיבור. אולי קודם חשבתי שזה יהיה משקה, אוכל, אבל עכשיו אני נמלח ועושה מזה משקה. הוא לא יתחייב על הסחיטה לפי שיטת רש"י, כי בשעה ששחטתי זה היה אוכל. עכשיו שבמחשבתי אני הופך אוכל למשקה, אז זה התורה לא חייבה. אפילו שאני אומר את הפסוקים ויחולו השמיים מקדש השבת, על זה התורה לא חייבה. אז אולי באמת יוכל לעשות קידוש על המשקה הזה. יש חכם אחד שהורה, אחד מהאחרונים שהורה, שביום הכיפורים אם ישתה מיץ הוא יהיה פטור, חוץ ממיץ ענבים ושמן של זיתים, כי שאר מיצים אינם משקה. כבר הזכרנו את הרמב״ם ששאר המשקים אין להם דין של משקה בכלל, והגמרא אומרת שזה שלא כדרך אכילתו של הפרי, אז הוא יהיה פטור. אז אולי באמת חולה שצריך לשתות ביום הכיפורים, אז נעדיף לתת לו מיץ תפוזים או מיץ אחר אם יש לנו, מאשר לתת לו מים או חלב, ושמים וחלב הם משקאות ויין, ואילו מיץ, מיץ תפוזים איננו משקה, ועדיף לתת לו מיץ תפוזים. והרב חולק על הסברה הזאת. הרב אומר, נכון שהגמרא אומרת שזה לא כדי אכילתו. מתי זה שלא כדי אכילתו? כשאני דן לגבי הפרי השלם. נגיד, יש לי תפוח של אורלה, אז הדרך הוא לאכול אותו. היהודי הזה שחט את התפוח ועשה ממנו מיץ, אז זה לא דרך אכילתו, הוא יהיה פטור משום אורלה. פטור אבל אסור, אבל יהיה פטור. יש חידוש של חכמי בריסק שהרב חולק עליו, שהם אומרים שאם אדם עושה מיץ פירות מפירות של טבל, אז זה יהיה אסור בשתייה ולא יועיל לאסר את זה, כי הם אומרים שזה לא טבל, זה יוצא מן הטבל, ועל יוצא מן הטבל לא מועיל מעשרות, על טבל מועיל מעשרות, על יוצא מן הטבל לא מועיל מעשרות. והרב חולק על זה, הרב סובר שאפשר לאסר את המיץ הזה. אבל מיץ תפוחים, אז אותו חכם אמר זה לא כדי אכילתו, והרב אומר נכון, זה לא כדי אכילתו של התפוח, אבל אחרי שסחטו אותו זה הדרך לשתות מיץ תפוחים. אז לגבי המיץ זה נחשב כדי אכשייתו, אז לא יהיה יותר ביום הכיפורים. אז אין הבדל אם החולה ישתה מיץ תפוחים או יין או מים מבחינה זו. יש שאלה אחרת, אם חולה שצריך לאכול ולשתות ביום הכיפורים, מה עדיף שיעשה? יש סברה לומר שעדיף שיוכל מאכלים טובים, זה בעצם יום טוב, אלא לנו אסור לאכול, אם אנחנו בריאים אסור לנו לאכול, אבל למי שמוכרח לאכול זה הרי יום טוב, אז שיוכל משהו יותר טעים. והרב פוסק להפך, על פי דעת האור שמח, שגם ביום טוב, גם ביום הכיפורים אסור ליהנות מהאוכל יותר. אם דרוש לו בשר שמן, שיוכל בשר שמן, אבל אם הרופא לא מקפיד שיוכל בשר שמן, אז שלא יאכל בשר שמן. הרב אומר שגם בזה שהחצי שיעור, ריבוי בשיעורי, כמה שיותר נהנה מהאוכל. לא רק עצם האכילה שייך בריבוי בשיעורי, אלא גם ההנאה מהאוכל. למרות שהגמרא אומרת שלגבי השיעור זה לא משנה. אם אוכל בשר שמן או אוכל לולבי דפנים, השיעור תמיד כחוטבת. אבל בכל זאת, לגבי העינוי של יום הכיפורים, אז גם הנאה זה חצי שיעור. אז אם החולה יכול להסתפק בלולבי דפנים, יהיה אסור לו לאכול בשר שמן, למרות שזה אותה כמות עצמה. חשבתי מה לגבי ילדים ביום הכיפורים, אם צריך גם להם למעט את ההנאה כמה שהם יכולים לסבול. כמובן יכול להיות, אני לא יודע, אני לא אומר כעת בתור דבר ודאי, אלא כי מגשש באפלה, אולי עד גיל 9 שעוד אין דין חינוך על הילדים על צום, אז גם אין חינוך שימעטו בתענוג. אבל מגיל 9 שהרי כבר יש דין לענות אותו לשעות, זאת אומרת שבעצם הוא כבר צריך קצת להתענות על זה, פיקוח נפש, אי אפשר לדרוש מילד בן 9 להתענות מעת לעת, אז מחנכים את השעות, אז אולי בגיל הזה כבר נכון שימעט בתענוגים ביום הכיפורים, לפי מה שהילד יכול לסבול. כך נראה להניח אותי. טוב, שנזכה לראות גם עבודת יום הכיפורים, לא רק את העינוי, אלא הרי ביום הכיפורים אנחנו זוכים לראות נס גלוי, שהשני הופך להיות לבן, שנזכה במרב ימינו לראות את זה.